אנחנו בפרק ה פסוק יט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פסוק יט: את הדברים האלה. כן, אז נכתוב פה, כיוון שהפעם תרמחו ה יט: את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר, מתוך האש, הענן והערפל, כל גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אליי. זאת אומרת, הדברים נאמרו מתוך, נאמרו בהר, שזה אדמה, סלעים, מתוך האש, שזה אש, הענן, שזה מים, והערפל, מה נשאר? רוח, אוויר. כל גדול, זאת אומרת ש... מה? ערפל זה גם מים. אבל צריך להתאים את זה לארבע יסודות באיזושהי צורה. אז בוא נתאים את זה. כל גדול ולא יסף. מה הפירוש לא יסף? אז זהו, יש, אפשר להגיד, וזהו, שני אופנים. לא אוסיף עוד פעם להיות קול כזה, כלומר זה פעם אחת בהיסטוריה, או אפשר להגיד בדיוק הפוך, לא יפסיק, עד היום. נכון? יש שני צדדים. כלומר, אומנם התופעה כפי שהיא הייתה, מה? אין לו סוף. לא יסף, לא יפסיק, כן? כדי מתרגמינן ולה פסק, אומר רשי. כלומר שהקול הזה אין לו הפסק, אף על פי שהתופעה, מעמד הר סיני הייתה ייחודית, לכן במובן הזה לא יסף עוד, זאת אומרת, אין עוד יותר מעמד הר סיני, אבל מצד שני, זה לא מפסיק, כי מעמד הר סיני קובע את הנוכחות האלוהית של דבר השם בעולם לעולמים. ולכן עד עכשיו יש מתן תורה. כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת איך נראה מעמד הר סיני, אנחנו צריכים לקחת פאזל, של כל הדורות כולן, כולל הדורות העתידים, ואז תהיה לנו תמונה נכונה של המעמד. ככה זה יוצא. נכון? כך שאם אני רוצה להבין איפה הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר במכלול הדורות שבהם ניתנת התורה. בסדר?
כלומר, זאת האפשרות היחידה להבין מה בדיוק קרה במעמד
הר סיני. כן, אתה צריך בשביל זה להרכיב חלקים שונים של תמונה.
שאין לך אותה, בוודאי.
יש לי אותה בשורש הנשמה שלי. אבל אין לי אותה במודע, מבחינה היסטורית, הרי עוד לא הסתיים מעמד הר סיני. כן? עדיין התורה ניתנת בשלושת ממדי הזמן, בעבר, בהווה ובעתיד. בעבר, כל מה שעבר כתוב. כל מה שהווה מדובר. וכל מה שעתיד במחשבה. ולכן יש לנו בספרות התורנית שלושה סוגי ספרים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הסוד. תורה שבכתב, זה שייך למה שהיה. הרי ברגע שמשהו כתוב, אז הוא כתוב. אז הוא שייך לעבר אוטומטית. מה שבעל פה, זה חי, זה עכשיו. והעתיד עוד לא נאמר, אז הוא במחשבה. זה הסוד. עכשיו, מתוך כך מובן גם מדוע התורה שבעל פה במהלך הדורות הולכת ונכתבת. כל הזמן כותבים תורה שבעל פה. בגלל שהתורה שבעל פה הופכת להיות בכתב. ואז הבעל פה עובר לתחום אחר שעוד לא נתגלה. כלומר, זו תורה דינמית. ממש פיצוץ כמו דינמית. אבל זה תלוי אם זה בתת או בתו, מלאל או מלרע.
טוב. גם בעל פה זה למעשה יוצא עתיד בסוף.
מה?
גם בתורה שבעל פה זה גם עתיד.
תורה שבעל פה...
מדבר
ומחדש. כן, אבל הבעל פה, ברגע שאני אמרתי, זה כבר לא עתיד.
בסדר, אבל כלומר, אמור להגיד עוד הפעם.
כלומר, יש ב... מה שאתה אומר זה שיש דברים שעתידים להתגלות שיהפכו לתורה שבעל פה. כלומר, בשעה שאנחנו נלמד את הנסתר, אנחנו נהפוך את העתיד להווה. נכון? את תורת הנסתר לתורה שבעל פה. ולכן גם הגבול בין תורת הסוד לתורת הנגלה זז במשך הדורות. כן? כלומר, זה הרב חוק מסביר באגרות, שאסור ללמד בציבור תורת הסוד. אסור. אבל, וההלכה הזאת לא משתנה לעולם. מה שכן משתנה זה הגבול. איפה עובר הגבול בין הנגלה לנסתר? כלומר, יש רעיונות שבימי קדם היו שייכים לתורת הסוד, והפכו להיות חלק מתורת הנגלה. ואז הגבול של הסוד עבר למקום יותר עמוק. לא, יש רזין דרזין. כלומר, זה גם הרב קוק הסביר, שהסוד הוא במהותו סוד. כלומר, זה שזה סוד, זה לא בגלל שאני לא מגלה לך אותו. כן? יש לי משהו פה, הנה, סוד. מה יש לי פה בידיים? זה סוד. ברגע שאני אפתח, אתה כבר תדע. לא על זה מדובר. זה סוד במהותו, כי גם אחרי שמסבירים, זה נשאר סוד. על מה אתה מדבר? על הדבר הראשון של הרב קוק או הדבר השני של הרב קוק שאמרתי?
אז אם שהוא הסביר שגבול
זה... זה באגרות ראייה, בקרח הראשון, אני לא זוכר את המספר של האגרת, אבל זה בקשר לישיבת שער השמיים של המקובלים. שם משהו דן בשאלה אם מותר לתת שיעורים בקבלה בציבור או לא. כן. מה אתה אומר? כן, זה הכוונה. שלא יסב, זה מתמיד. לא, ממילא, כיוון שזה נגיש וכל הזמן מתמיד בתוכנו, אז כדי שאני אדע איך נראה מעמד הר סיני, אני צריך את ההתגלויות של כל הדורות. כלומר, אם כל מעמד הר סיני היה מסתיים באותו דור, אז אמנם הייתי אז מיד, הייתי יכול לדעת כל מה שהיה. הייתי יודע מה זה מעמד הר סיני. ואז גם הייתי זקוק לארכיאולוגיה רוחנית, כדי לדעת מה כוונת התורה. יש פה איזו בעיה קשה מאוד. אם נאמר שאנחנו צריכים לדעת את מה שלימד משה ולא לטעות. אז היה אומר שאני כל פעם צריך לעשות עבודה של שחזור, להבין מה היה בימי משה, ואז יש בעיה שהזמן עובר. התרבות משתנה. אז מטבע הדברים, התורה תתרחק יותר ויותר ממני, ואז התורה ניתנה באופן שלא ייתכן שלא יתעבה. זה דבר שהוא בלתי סביל וסביר בעליל. שלומר שהקדוש ברוך הוא ככה ניהל את עולמו לתת תורה על דעת שאנשים יתעו בה. אלא, צריך לומר אחרת, שהתורה ניתנה לישראל לדורותיהם, ולכן הטעויות שלנו הם תורה. מובן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה בנו, בכל דור ודור, הוא נותן לנו את תורתו. לכן אומרים, נותן התורה בלשון הווה, לא נתן התורה בלשון עבר, בגלל ש... אגב, והיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום, כלומר, עכשיו, היום אני מצווה את אותך את הדברים האלה, והם על לבביך תמיד, ולא היום על לבביך ולא מחר על לבביך חלילה. ולכן... הטעויות שלנו הם חלק מדברי תורה. לכן הרבה אנשים אומרים, האם אנחנו יכולים להיות בטוחים בוודאות שלא חלתה טעות במהלך הדורות? התשובה היא, לא רק שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים, אנחנו בטוחים בהפך. אנחנו בטוחים שעשינו טעויות ואי הבנות בדברי הקדמונים, אבל זה מצוין. על דעת זה ניתנה התורה. כלומר, אם אנחנו לוקחים ברצינות שהשם קראת ברית עם ישראל, אז זה כולל. אז צריך לדעת שישראל זה אנשים שעושים טעויות כי הם בני אדם.
מה הגבול?
עד כמה שאפשר, משתדלים, מה אני אעשה? כן? רבנו, כששומעים באינטרנט ברכה בשידור חי, עונים אמן? על זה היה דיון. אני פעם אמרתי לא, מישהו אמר לי שכן. אז אני בינתיים לא ביררתי את הדברים עד הסוף, תעשה מה שאתה רוצה. טוב.
אז זה דבר זה טעות. למשל, הכל שופר.
כן.
אנחנו לא יודעים
מה זה שאתה רואה. הנה, זה שאנחנו, למשל, הרמב״ם אומר, שאנחנו לא יודעים מהו הקול האמיתי של השופר. האם התירוע זה... מה שאנחנו קוראים שברים תירועה, או מה שאנחנו קוראים שברים, או שאנחנו קוראים תירועה. ואז יש לנו מספק, גם תשרת, גם תשת, גם תרת.
במקרה הזה אפשר לפתור, אבל יש מקרה למשל שיעורים.
רק רגע. זה אומר, עכשיו, ששני שליש מהתקיעות שלנו זה סתם, בבלט. ואף על פי כן, בא הריזל, מסביר לך, כשאתה עושה תשרת, העולמות האלה זזים. תשת, פה המלאכים משתוללים. תרת, בכלל, כל מלאכי מעלה, עכשיו עושים ריקוד, לא יודע מה. בקיצור, מה שקורה, שיש פה שני שליש מהמלאכים שהם הומצאו על ידי הטעויות שלנו. אלא אם כן תאמר שהטעויות שבני ישראל גם להם יש משמעות. אלא מה אתה שואל? לגבי שיעורים. כן. ברור שיש מישהו שטעה פה. הרי יש פה מישהו שטועה לגבי ההגדרה של כזית. הרי כזית יש רק אחד. כן, אז ברור שיש פה מישהו שטועה, אז מה? אבל לא הייתה אמורה השיטה הטועה להופיע בעולם, הייתה אמורה להופיע.
כן, אבל אתה רואה גם את הפתרון שלה,
אז שיבוא לי. אנחנו נפתור את זה, לא, אפשר גם על ידי מחקר, נפתור את זה. כן? היום אנחנו בחפירות הארכיאולוגיות מצאנו זיתים קדומים, ואנחנו יודעים בדיוק
איך... מסוגל לשנות, אף אחד
לא מסוגל לשנות? כן, מי אמר לך?
יכול לבוא להגיד, כזה תברך וזה?
כן.
יכול להגיד לך סבל, סביב פחות להקל,
אפשר, אני ברצון
שלך. אל תיכנס למחלוקת.
סליחה, אני לא מבין אותך. האם הידוע לכבודו שרבי חיים מוולוז'ין היה אוכל שיעור מצה בגודל של זית?
כן.
כן, טוב. אז יש מישהו שמסוגל לעשות את זה? האם ידוע לכבודו שגם הרב דוב ליאור שליטה, ייבדל לחיים טובים וארוכים, גם הוא עושה, כן? בסדר, אז אל תגיד שאף אחד לא יעשה. יש כאלה שעושים.
זה בודדי, כמו שהרב בילם דוגמה, שהיה רב אחד שתקע ביום שבת בשופר.
אני אסביר לך, מה שאתה אומר זה בודדים, כל דבר מתחיל בבודדים, ואחר כך הופך להיות של רבים. טוב, אני לא באתי עכשיו לפסוק מה השיעור של כזית, רק שתדעו. טוב, כן.
אבל אם זה לא נכון שפה אני אומר משהו,
אמרת דבר שהוא שקר וחזב. אני אסביר מה אמרת. לא, זה לא שאני מאשים אותך חלילה, אני פשוט רוצה שהדברים יהיו ברורים. אתה אומר שמאחר ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז אפשר לעשות כדברי זה וכדברי זה. זה מה שאמרת, מי שיעשה כך יצאה. אז אני טעיתי, בסדר. מי שעשה כדברי זה ומי שעשה כדברי זה, שניהם בסדר. מה פתאום? יש הלכה? הרי על מה אמרו אלו ואלו דברי אלוהים חיים? על בית שמאי ובית הלל, נכון? ושבסוף אמרו אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. אין הלכה כבית שמאי, מי שעשה כבית שמאי טועה.
נכון, אבל כלומר, יש שאלה שאומרת שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואותו דבר עושה כתוב, או, זה לא משנים, ואומרת שחומץ יקרת, זה לא תחום האוכלה, קרת, לעומת, תנו, לאו, אז...
מה שאמרת הוא לא נכון משתי סיבות. א', אתה אמרת שאשכנזי שאוכל קטניות בפסח חייב כרת, זה שקר וחזב. לא היה ולא נברא, זה המצאה. שום רב אשכנזי לא יגיד לך את זה גם. בסדר? אין דבר כזה. אלא מה שנהגו האשכנזים וגם הספרדים שלא לאכול קטניות, זה בגלל שזה מנהג. בסדר? אין כרת ולא בטיח. בסדר? אז לא להגיד דברים לא נכונים. דבר נוסף, מה שאתה אומר זה משהו אחר. אתה אומר שאדם צריך לפסוק כרבו. משהו אחר. אז אשכנזים פוסקים לפי רבותיהם. ספרדים לפי רבותיהם. תימני לפי רבותיהם. עדות המזרח לפי רבותיהם. זאת אומרת שכל אחד ואחד נהג כדעת רבו. ומצד זה הוא בסדר. לא מצד שההלכה של זה ואושה של זה זה נכון. בסדר? אלא מה? יש השגחה עליונה שרוצה שהשיטות האלה תופנה בהיסטוריה, וזה חשוב שתהיה דעה אשכנזית ודעה ספרדית וכו'. כן.
אולי זה דבר אחד.
מה? נכון, כולם מקיימים את אותה הלכה, שהיא לשמוע לרב. זה הכל. יפה. כן, בבקשה. אני אמרתי שמה שעושה העם זה רוח הקודש של העם, גם כשיש טעות. נכון. אמרתי שכשרוצים גם לשנות, אז זה מתחיל מיחידים. היחידים אין הלכה כמותם, עד שהופך את ההלכה להיות כמותם.
זה ריזיקה, יכול להיות
של פאור. זה ריזיקה, נכון. מי שלא לוקח סיכונים, אין לו סיכויים. בוא נסביר לך משהו לגבי סיכונים וסיכויים. יש בגמרא במסכת בבא קמא, לא, בגמרא, ארבעה מתו בעטיו של נחש, נכון? מי זה היה?
יהושע.
ארבעה מתו בעטיו של נחש. מה קורה בעטיו של נחש? שלא היה להם חטא. כלומר, כל החיים שלהם הם לא חטאו. מי הם ארבעה אלה? בנימין, בנו של יעקב אבינו, עמרם, אביו של משה, ישי, אביו של דוד, וכלאב, בנו של דוד. כן? בנימין, עמרם, ישי, כלאב. אלה ארבעה שמתו בעתיו של נחש. מי זה האחרון? כלאב, בנו של דוד. בנו של דוד, פעם רביעית. טוב, אז אם כך, ארבעת אלה, אם תחפש מהו המאפיין המשותף של כולם, מה המכנה המשותף? כולם, אבא של בן של, נכון? כלומר, בנימין הוא בן של יעקב, יעקב זה האישיות המרכזית. עמרם, האבא של משה, משה הוא האישיות המרכזית. ישי וכלאב, בן ואב של האישיות המרכזית דוד. מה זה אומר? זה אומר שיעקב, משה ודוד כן חטאו. נכון? כן חטאו. כי הם לא ארבעה שמתו, אם לא זה היה שבעה. כן? אז הם לא מתו בעתיו של נחש. שאלה, מי עשה משהו משמעותי בהיסטוריה? יעקב, משה ודוד או ארבעת אלה?
יעקב, משה ודוד.
יעקב הקים את עם ישראל, משה את תורת ישראל, דוד את ארץ ישראל. אז אם אתה רוצה לעשות משהו משמעותי בהיסטוריה, אתה צריך, צריך להיות מוכן לעשות פשלות. אם אתה רוצה לא לעשות פשלות, יפה מאוד, אבל אתה עומד בשולי ההיסטוריה. בסדר? זה הסיכון.
כאילו מה, הם שוכבים על הגדר?
בדיוק, הם שוכבים על הגדר, ביטוי יפה. על התיל הם יושבים. כן?
תמיד שתמיד יהיה שמה
יגרום אחד. תמיד שיהיה שמה יגרום אחד, וכולי כלומר, יעקב, משה, דוד. יעקב, משה, דוד, ביחד בגימטריה, ישראל. כך אומר רבי נשחי. זאת אומרת, שמה זה ישראל האמיתי? זה עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. כן.
אז בעצם מה הטעם לטעמי המצוות? כי בסופו של דבר אני עכשיו בא לתת את הטעם, אוקיי, למה אני הולך, למה אני עושה דווקא את זה? ואז רק פתאום אני אגלה במחקר, הנה, טוב, אני אתן לעשות עכשיו את זה. אז כל הטעם שבכלל היה זה יתבטל, כאילו...
למה?
כן, כן.
לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, שאם אני מקיים בהתחלה דעה אחת, ואני נותן לה טעם, ואחר כך אני משנה דעתי מכל מיני סיבות, ואז עכשיו אני צריך למצוא טעם אחר, אז הטעם הראשון יתבטל? לא, זה היה טעם הדעה הזאת.
לא, מסיבה הגיונית.
תן לך דוגמה, תן לך דוגמה. רבינו בחיה, הוא אומר לגבי סוכה. שסוכה, למה היא צריכה להיות מדבר שאינו מקבל טומאה? ומגידולי קרקע, אז הוא מסביר שמה שזה מדמה את זה לכיסא הכבוד. יש איזה דימוי בין הסכך של הסוכה לבין כיסא הכבוד, ולכן צריך שיהיו שני הדברים האלה. והוא שואל, אבל יש שמה שיטה, הוא מביא שמה שיטה שלפיה אפשר לסכך בדבר המקבל טומאה. הוא אומר, וסודה של שיטה זו הוא השוכן איתם בתוך טומאותם. עכשיו, השיטה הזאת לא נפסקה להלכה. אבל זה שהיא קיימת, זה חשוב. כדי לתת מקום לרעיון של השוכן איתם בתוך תומותם, שהוא יתגלה באופן אחר.
אז תכלס, יש משהו שפשוט עושים כי זה הפסיקה וזהו, זה לא קשור למוסר, לא קשור לכלום, זה פסיקה של הרבנים. ויש דבר מסוים שזה פשוט טוב ללמוד את זה.
אני לא יודע מה שאתה אומר. יש דעות שניתחו מן ההלכה. הן חסרות משמעות?
לא, זה מה שאני אומר, שטוב ללמוד אותם כזה בבית מדרש.
זה חשוב ללמוד אותם, כי אז אתה מבין מה בעצם הרעיונות שהיו נשואים באותן הדעות, שהרי הם רעיונות אמיתיים מצד עצמם, רק שהם לא באו לידי ביטוי בהלכה הזאת, אלא באו לידי ביטוי בהלכה אחרת. זה מה שאני אומר.
אבל הם היו אמורים להיות נגיד בעולם אחר,
ואני
אגיד עם המצב של העולם.
נכון, נכון, זה כמו שהזוהר אומר שרשי זה מתאים לעולם הזה, תפילין של רשי מתאים לעולם הזה, תפילין של רבנותם מתאים לעולם הבא. אז בעולם הזה כולם מניחים רשי, עולם הבא כולם מניחים רבנותם.
בסדר? עולם הבא
עם מצטוף. תלוי באיזה עולם הבא.
איך הזוהר יכול להגיד על רשי
הזוהר לא אומר רשי רבנותם, הוא אומר את השיטות. בסדר, טוב.
אבל זה מצב מסוכן, כי כל יחיד יכול לקחת שיטה מסוימת, לא להלכה,
ולעצור
להבין למי שכבה לגדר.
רגע, יש מה שנקרא דעת יחיד. כלומר, יש לפעמים שדבר שהוא לא נכון עבור הכלל כולו, הוא דעת יחיד קשרה לאותו אדם. יש דבר כזה. מה אני יכול לעשות? נכון שזה מסוכן, אבל מה אני יכול לעשות? האמת מסוכנת. הלאה. פעם מישהו אמר לרב ציודה, זה צהל, הרב, עוד מעט חצות צריך לאכול אפיקומן. למה הוא ענה? מלך פורץ לו גדר ואין ממחה בידו. בסדר? הלאה. עכשיו זה מסוכן, נכון? מה אני יכול לעשות? עכשיו, פסוק כף.
עוד יותר מסוכן לבטל את הגבורה הזאת.
עוד יותר מסוכן לבטל את הגבורה הזאת. טוב, יכול להיות. זה מסוכן או שאתה אומר? טוב. פסוק כף. ויהי, כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. עכשיו, אני לא מבין. לפניכם כתוב שהכל יצא מתוך האש. עכשיו אומרים לי שהכל יצא מתוך החושך. מה זה אומר?
כשומעכם, הם שמעו ככה.
פשטות, האש זה החושך.
אז למה
נגיד
שההר בוער
באש? כי יש מדרגות באש. האש ביסודו זה החושך. ואני אסביר למה הכוונה. החושך זה מלשון היעדר, לחסוך. כן? ביטול המציאות. מה? בדיוק, לא חסכת, כן. אז זאת אומרת, חושך זה היעדר. העין הראשוני. עכשיו, מה יותר חזק בעולם? היש או העין? העין, איך אתה יודע?
כי זה כאילו, זה הפוך...
אגב, הערה לאינטרנט, זה לא פועל למסך. כן, מה אתה אומר?
כי יש
קודם כל
את העין, ואם אתה רוצה...
יפה, זאת אומרת, כיוון שהעולם נברא יש מעין, אז העין זה המקור של כל יש. אז ודאי שהעין יותר גדול. נכון? עכשיו, אבל עין זה לא סימפתיה, אנחנו לא רוצים להתעיין. אנחנו מעדיפים את היש, נכון? כן או לא? רוצים למות? יש כאלה שרוצים. שאלה היא למה? אתה צודק, יש כאלה שרוצים למות, תסביר לי למה. רוצים לחזור למקור, יפה. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, שמע, יש לי נוסטלגיה אל המקור. נכון? אז זה אומר שיש פה מאבק בין שני כוחות במציאות. כוח של נוסטלגיה אל המקור, שבעצם סופו מוות, אבל במובן המתוק מאוד של המילה, כן? כמו שאמר המשורר, kill me softly. זאת אומרת שרוצים לשוב אל... kill me softly. אתה לא מה-60s אתה. טוב. אז יש איזה מין שאיפה מיסטית של התעיינות, התאפסות, זה מצוי גם בבודהיזם ובעוד כמה מיסטיקות למיניהן, ויש לעומת זה כוח חיים שגובר על זה. השאלה היא מה התורה מלמדת. התורה אמרה, הרי החיים והמוות נתתי לפניך. מה תבחר? באופן טבעי, במוות. כלומר, אדם שמודע לנשמה שלו, לכוח החיים האדיר שיש שם, ולעוצמה של מקור החיים, בוודאי שאם הוא שומע שיש שתי אפשרויות, או חיים או מוות, הוא יבחר במוות. מה התורה חידשה? ובחרת בחיים. למען תחיה, אתה, וזרעך על האדמה. כלומר, התורה גוברת על העין הזה, ונותנת משמעות לחיים. זה הכוונה שהכל שנותן חיים, יצא מתוך החושך. עכשיו, מה הם הבינו? תראו מה שקרה כאן. ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו. הן, הן פירושו, הנה. הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. קובי, תקשיב, זה חשוב. כן? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? אומר, מה הם חשבו עד אז? מה הם חשבו מכאן ואילך? מה שנקרא, מעיקר המי כסבר לבטר מי כסבר. בהתחלה הם חשבו שכדאי למות, כי זה הדרך היחידה להיפגש עם אלוהים. אבל עכשיו גילינו דבר שלא ידענו עד עכשיו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אם כן, כבר אין צורך במוות, המוות מיותר, ועתה למה נמות? מה? אז באמת קושי על המתים, אבל באמת חז"ל אומרים שישראל שהיו באותה שעה, בטלה זו המתם, ואפילו מלאך המוות לא יכול היה לפגוע בהם, נכון? כלומר, אלמלא עשו את העגל, היו חיים לעולם. אז זאת אומרת שיש כאן משהו שהתרחש, שהוא, אפשר לומר, חידוש עצום, והוא שנתגלה שיש משמעות לחיים. כלומר, נעשה הפיוס בין העולם העליון לעולם התחתון. ומכאן, האופטימיות הנסוכה בהליכותיה של היהדות. עד כדי כך שכשיש דבר קדוש אצל היהודים, הדבר הברור ביותר זה שאוכלים. נכון? פעם ראיתי באינטרנט מישהו שלח לי, מה זה חג יהודי? ניסו להרוג אותנו, לא הצליחו, בוא נאכל.
למה לא אוכלים? הוא לא טעה בהרבה.
אה?
הוא לא
טעה
בהרבה.
לא, זה דיוק, עצום. כן? יפה. ממילא נשאלת השאלה, אז למה לא אוכלים ביום כיפור? נכון? לכאורה זה יום עצום, כן? באמת, מרוב שמחה, היינו צריכים לאכול ביום הכיפורי.
נכון.
אין זמן ביד התפילות. לא, ההסבר, אני חושב שהוא פשוט מאוד. יום כיפור זה ברירת מחדל. זאת אומרת, מה שהתברר, זה שמרוב חיים גם חטאנו. כלומר, החטאים באים בגלל התגברות החיים. אז צריך פעם אחת בשנה לשוב אל המקור, למות. זה מה שעושים ביום כיפור. אבל צריך מיד לקום לתחייה בסעודה של מוצאי הצום. כי המטרה של הצום של יום הכיפורים זה הסעודה שבמוצאי הצום. ולכן כתבו הפוסקים שבמוצאי יום כיפור צריך לאכול עם שולחן, עם בשר, יין, לחם טוב, מפה יפה, כמו שבת. יש אפילו דעות שאומרות חמים. זאת אומרת שצריך לעשות חגיגה במוצאי יום הכיפורים. לא סתם לאכול בגלל שנגמר הצום. כי הרי אם זה בגלל שנגמר הצום, כל אחד יודע שבמוצאי יום כיפור לא רעבים. נכון? לא רעבים. אז למה אוכלים? אוכלים לא בגלל שהסתיים הצום, אלא בגלל שיש עכשיו אפשרות לאכול באמת. לכן המבחן האמיתי של יום הכיפורים זה השמחה של הסעודה במוצאי הצום. בסדר? ולכן נוהגים שהחזן אומר לך בשמחה אכול לחמך, או לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב ינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך, והוא רחום מכפר עוון, מתחילים ערבית. כן.
אבל אם לפני הסיני בכלל לא ידעו שיש אלוהים, או שהוא בכלל מדבר, שאם הוא מדבר אז מה זה משנה אם יש אלוהים בכלל, אז איך אתה יודע שאתה רוצה להתקרב
אליו? לא, לפני מעמד הר סיני ידעו שיש אלוהים. רק לא ידעו שיש לו שיש מה לדבר איתו.
מה זה משנה אם יש אלוהים?
לא, זאת אומרת, מה זה משנה, זאת אומרת, אם יש אלוהים והוא לא מתערב במציאות, אז המציאות היא חסרת משמעות. לכן עדיף לבטל את המציאות, לפחות לשוב אל המקור, אל העין הראשוני. זאת הייתה התפיסה המקובלת באותם הימים. או, אם אתה לא מעוניין, אז תחיה את החיים בכל מילות תוקפם, אבל בלי קשר לאלוהים. בסדר? עכשיו, מה שהתורה גילתה, בעצם מה שהתגלה במעמד הר סיני, זה ההתהפכות הזאת. שיש משמעות. סליחה, משמעות לחיים, כן.
אז מה עשו 40 שנה בחלון זמן הזה? היה באוויר 40 שנה, מה חיכו עד הכניסה
לארץ
ישראל לדעת את זה?
לא, זה קרה במעמד הר סיני, זה תיאור של
משהו. זה גילו, אבל הוא אמר להם את זה בסוף.
לא, הוא מספר מה הם אמרו.
מה הם אמרו, בסדר.
הם אמרו אז, במעמד הר סיני, בשנה הראשונה, 50 יום אחרי שיצאו ממצרים, הם אמרו, למה למות? כי תוכלנו האש הגדולה הזאת.
בסדר. עכשיו, גם אם התורה אותו כותבת במתחת בחיים, מקרה הטבע, אל תגיד לי שהנשמה רוצה ללכת, תחזור למקום שלה.
למה לא?
האדם, מבחינת האדם, אם גם לא היית כותב, התורה לא היית כותבת, האדם רוצה לחיות.
אדם רוצה... אני שואל אותך, מה באדם רוצה לחיות? הנפש או הנשמה?
הנפש.
הנפש. הנשמה לא. נכון? הרי אם היית נותן עכשיו דרור לנשמה, על המקום, הייתה עפה. נכון? לכן אנחנו תופסים אותה, כן? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא בנו משהו אדיר שעוזר למשקולת שאוחזת הנשמה פה. קוראים לזה היצר הרע. היצר הרע, כלומר אהבת העולם הזה, זה הכרחי כדי לחבר את הנשמה אל העולם. מובן? ברוך השם, יש יצר הרע. אדם שאין לו יצר הרע זקוק לרופא או לפסיכולוג באופן דחוף. נכון?
זה מה שקורא את הנשמה?
מה?
זה מה שקורא את הנשמה?
זה מה שקורא את הנשמה פה.
פרישות, ואז כאילו ש...
הפרישות? זה מסוכן מאוד.
לכבוש את היצר
במובן
מסוים.
ודאי, קודם כל, היצר הוא נתון. כן? כתוב, ויצר השם אלוהים, שני יהודים, בשני יצריך, שהקדוש ברוך הוא ברא שני יצרים באדם. אומר הרב קוק בעיניה, זה הכרחי, זה מבנה הנפש של האדם, יצר הטוב ויצר הרע. אם חסר משהו, האדם לא נורמלי. עכשיו, על גבי זה, יש עכשיו מערכת מסובכת, אומנם, אבל אפשרית, של השכנת הדו-קיום ביניהם. בסדר?
יצר טוב זה הנשמה?
כן, הנשמה יש לה יצר הרע של יצר טוב, והגוף יש לו יצר הרע של יצר הרע. כל אחד עם היצר הרע שלו. כלומר, אני אסביר את זה, את זה במילים אחרות, במילים של הרב אשלג. היצר הרע זה הרצון לקבל, אך לקבל, בלבד. היצר של הנשמה, יצר הטוב, זה היצר של הנתינה בלבד. שניהם זה רע. כלומר, היצר הרע לבדו הוא רע, היצר הטוב לבדו הוא רע. ברור? לכן, התורה אמרה בשני יצריך, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב ויצר רע, אז יש עבודת השם שלמה. בסדר? כן, בבקשה. אלא השאלה היא מי המוביל? האם המוביל של היצר הרע זה היצר הטוב, או המוביל של היצר הטוב זה היצר הרע? זה שתי תפיסות שונות של החיים. מה מושך את האדם? כן, מה אתה רוצה?
למה היה ריחון ימיך? על הזכר היה צריך להתגזרו ימיך.
אתה שואל, למה יאריכון ימיך? לכאורה, השכר היה צריך להיות, יקצרון ימיך. פרשנה לדבריך התמוהים, לא הבנתי למה. לפי דבריי זה בדיוק ההפך. לא, לא הבנתי. בעולם הזה, העולם הזה זה הכיף הגדול, נכון? העולם הזה זה כיף או לא? לפי מה שהם למדו. ידבר אלוהים את האדם וחי. אפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בחיים. אז מכאן לא צריך מוות. זה מה שאמרנו. אז למה השכר זה, אמרת זה המוות? להפך. זה השאיפה של הנשמה לחזור למקור. זו שאיפה רעה. זו שאיפה רעה. כלומר, אומנם זה ככה היא בנויה הנשמה, שהיא רוצה לעלות למעלה. אבל לא כך רצון הבורא. רצון הבורא ליצור אחדות. ולכן יש אצלנו מאבקים. יש הנטייה כלפי מעלה, הנטייה כלפי מטה. בסופו של דבר, מגיעים לברית שלום ביניהם. לוקח זמן. כן? לא? אז יוצא לפי זה שהיצר הרע הוא לרצות למות מהר. בסדר? בבקשה.
הקדוש ברוך הוא אומר עם איוב, לשטן אך את נפשו שמור.
נכון.
לפי זה היה צריך להגיד את הנשמה שלו תשמור. לפי ההסבר של הרב.
אני חוזר על שאלתך. אז הקדוש ברוך הוא אומר לשטן אך את נפשו שמור. לפי דבריי צריך להיות אך את נשמתו שמור. פרשנה דבריך התמויים. היום אני לא מבין את דברי התלמידים.
אמרנו,
אני לא אגיב על ההשמצה הזאת. כן.
אמרנו שהנשמה רוצה לחזור בכל מחיר. ומי תופס אותה? היצר הרע. כמו שהקדוש ברוך הוא, הוא משל שנחזיק קד חרס שהוא כבר סדוק והמלאך היה צריך לשמור שלא יתפקע.
זה בדיוק העניין. נפשו ש...
לשמור המלאך את הנשמה.
לא.
את הנפש.
איך תשמור את הנשמה של יוב? על ידי נפשו. זה הכוונה. זה הכוונה. הרב תמיד מלמד את פסוק כף א' וחצי פסוק כף ב'. איך החצי השני של פסוק כף ב' מתקשר להסבר של הרב? עוד מעט נגיע לזה. בסדר? שלום כבוד הרב, מה המשמעות ומה ההבדל פה בין כבודו וגידולו של השם אלוקים תודה? טוב, אני לא יודע, לא כתוב פה גידולו, לא כתוב השם אלוקים, אני לא יודע על מה מדברים פה. אולי יש השואל מתכוון משהו אחר. שכתוב גודלו, גודלו. השם אלוהינו, לא אלוקים, אלא אלוהינו.
כבודו
וגודלו. זה משהו אחר לגמרי. כן, גידולו. לא יודע. זה כמו אנשים שאומרים יתגדל, ויתקדל שמי רבה. כאילו שהקדוש ברוך הוא צריך לגדול. זה בעיה. זה אומר שהוא קטן והוא צריך לגדול.
כן?
אבל זה טעות. צריך להגיד יתגדל. כוונה שיגדלו אותו בפיהם. שאנשים יאמרו שהוא גדול. לא שהוא עצמו יתגדל. זאת המשמעות בעברית. כן? אני מזהר. כן, יתגדל זה ארמית. כן, ברור. אנשים חושבים לתקן, הם נמצאים מקלקלים. כן, מה אתה אומר?
למה אנחנו אומרים שהעולם הזה פרוזדור לפני העולם הבא? היה אמור
להיות
שהעולם הזה, זה
ה... אתה אומר ככה, למה אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא פרוזדור לפני העולם הבא? מסביר הרב צבי יהודה קוק. היו צריכים לומר, העולם הזה הוא בית, והעולם הבא הוא בית אחר. אבל לא כך, אלא פרוזדור וטרקלין. הם שני חלקים של אותו הבית. יוצא לפי זה שאין הבדל. זה פרוזדור וזה טרקלין באותו בית. כלומר, אם אתה פותח את הדלתות של הטרקלין, אז גם הפרוזדור מואר.
הנשמה שואפת, היא לא שואפת לעולם הבא?
הנשמה היא שואפת לעולם הבא, ברור. מה? זה רע מאוד, כי אז זה מבטל את הערך של העולם הזה. הרב קוק אומר, מניין שהחיים בעולם הזה זה חשוב, שאפילו משה רבנו התפלל לחיות. הוא אומר, תמוע, למה הוא רוצה לחיות? סימן שהוא מבין שהעולם הזה זה חשוב.
אבל אנחנו רואים שזה רק פרוזדור, פרוזדור זה התפקיד שלו רק להעביר אותך
לפרוזדור. לא, הפרוזדור זה חלק מהבית. זאת אומרת, שלפעמים אני מטייל בתוך הבית, לפעמים אני נכנס לפרוזדור, לפעמים לטרקלין, חוזר. זאת אומרת, המצב הזה של הבדלה בין שני עולמות, שעולם הבא הוא נבדל מן העולם הזה, זה מצב רע. זה מצב של סגירת הדלתות של הטרקלין. בתחיית המתים, הכל מתיישב. כלומר, זה שאנחנו צריכים למות כדי לעבור מעולם לעולם, זה מצב של בדיעבד. באופן אמיתי, היה אפשר לעשות את כל זה באחדות אחת. בסדר? בבקשה.
שמעתי פעם אחת בלימוד של הספר עוד יוצר חי,
כן.
עניין נפש רוח ושמה, שהדבק בין הנפש ונשמה זה הרוח.
נכון. אמת.
אז זה יש הסבר. למה הנשמה לא עולה? בגלל שהדבק זה הרוח.
אתה אומר, לכאורה, מה אני אמרתי שהנפש היא זו שמחזיקה את הנשמה למטה? הרי קראת בספר עוד יוסף חי שהרוח היא הדבק בין הנפש לנשמה. תשובה, הנפש מושכת את הנשמה כלפי מטה ואז נוצר הדבק שהוא הרוח.
עוד פעם,
הנפש מושכת את הנשמה כלפי מטה ואז נוצר הדבק שהוא הרוח. כי רוח זה מישון רווח, זה מה שבין שניהם. סוף הקור, תחילת החום. סוף הקור זה רש. תחילת החום, חטא. רש וחטא, זה רוח. זה משהו שבתנועה, מתמדת. לעומת זה הנפש, זה מה שנח, והיא נפש. כן, הלאה. אז אם כך, אז עכשיו, הייתה פה שאלה, מה זה כבודו ומה זה גודלו? רגע, נסביר. כבודו זה למטה, גודלו זה למעלה. כלומר, גודל, בתנך, פירושו אינסוף, כבוד, הכוונה, נוכחות. כן. שכינה, אם תרצה.
איך אתה מגדיר משהו כמשהו שהוא... זה פשוט הסוף של זה וההתחלה של זה. אז זה לא הגדרה של משהו חדש, זה פשוט זה וזה.
נכון. זאת אומרת שהרוח איננו ישות בפני עצמה.
אז
אני
לא מגדיר עוד משהו, פשוט תגיד זה, או זה נפש, זה נפש.
בגלל שהמפגש יוצר מציאות חדשה. זה כמו שכתוב ככה, כמו שכתוב, רגע, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. לכאורה למה צריך להגיד האור? כבר הזכרת את האור, היית צריך להגיד ויבדל אלוהים בינו ובין החושך. אלא הכוונה שכאשר יש הבדלה בין האור לחושך, נוצר אור חדש, מעצם ההבדלה. מה שקרה אגב לעם ישראל, נבדלנו מן האנושות, וזה יצר אותנו כיצירה חדשה.
אז מה שאני שואל, אז מה עכשיו המציאות החדשה של,
של הרוח?
כן.
מה המציאות החדשה של הרוח? זה שיש מעלית. אפשר לעלות לרדת, לעלות לרדת. כמו שאדם נמצא באי יציבות. באי יציבות הזאת הוא לפעמים יכול להתמקד בתודעה ארצית, לפעמים בתודעה שמימית. קוראים לזה בעברית של ימינו אנשי רוח. זה אנשי רוח, הוא קצת פה, קצת שם. לופטמנצ'ן.
אז הרוח זה לא
הבחירה החופשית. האם הרוח זה הבחירה החופשית?
יכול להיות פעם פה ופעם פה?
ייתכן שכן. יכול להיות לקשור את זה. אני הייתי, לא הייתי בדיוק אומר את זה ככה, אבל אפשר להגיד. כן.
זאת אומרת,
היום שפרימה
של
הרב קודם
היה שהתורה היא הדבק בין הנפש לנפש.
אתה אמרת שזה גם כתוב בעניין? אתה גם כתוב בעניין? תראי לי איפה זה כתוב בעניין. בסדר, נו?
כן.
נו, מה?
אני שואל אם זה אותו רעיון, שאתה
מפגש מה? אפשר, תראה, אפשר לקחת כל רעיון של מפגש ויצירה, אפשר, אבל זה נושא אחר. כבוד הרב שלום, האם הנצרות רואה חשיבות רק בעולם הבא הנשמה, והאיסלאם רואה חשיבות רק בעולם הזה הנפש, ולפיכך עולם הבא שלהם הוא מאוד חומרי? אפשר לומר, בהחלט מתאים. כן, איך אומר הרמב״ם, שהישמעאלים שטופי הזימה, הם, העולם הבא שלהם זה, זה העולם הזה. כן.
למה לא עושים מסיבה כשבן אדם מת?
למה לא עושים מסיבה כשבן אדם מת? ודאי שעושים מסיבה. ודאי שעושים מסיבה. סליחה, אתה שאלת שאלה, ואני רציתי לענות, ואתה עוד פעם שאלת את השאלה. זה מפריע לי, אני לא יכול לענות ככה. ודאי שעושים מסיבה. למעלה, מקבלים אותו. אבל אלה, שם הם מקבלים אותו, הם שמחים. שם יש קבלת פנים, אדירה, איזה יופי, יבוא שלום, נוכל משכבותם, וזה. כתוב שמקדמה ומחרזלה וכל מיני דברים כאלה. למה אנחנו בוכים? אהבנו אותו, הוא לא איתנו, חבל. נכון, זה ביטוי אגואיסטי, אבל זה אנושי. זה אנושי, אתה מצטער, יש מישהו שאתה מאוד אהבת, הוא היה איתך, עכשיו הוא לא איתך. חבל. כן? אבל הוא מבסוט. כן? את השאלה מה הוא בדיוק עשה, אבל הוא עובר שם, מצב טוב. זה כמו, תראה, יש עוד משהו אחר מאוד תמוה. שמת לב שכשילד נולד, כולם שמחים? לא פייר. הנשמה שלו מסכנה, בוכה, ירדה מעולם עליון לפה וזה. אחינו האשכנזים, הם קצת מתחשבים בזה. הם עושים לו סעודת הבראה, לילד שנולד, נכון? קוראים לזה שולם זוכר. שולם זוכר זה, במקורו, זה שלום זכר. וזה בשבת הראשונה שהילד הגיע לעולם, בליל שבת הם עושים איזה מין חגיגה קטנה ואוכלים מאכלים עגולים, חומוסים, זה ארווס. ומדוע? כדי לנחם את הנשמה על זה שהיא באה לעולם הזה. אתה רואה?
ולאנשים אין נשמה לשתתה.
אז למה הם לא עושים את זה לנקבות? פשוט מאוד. כי הנקבה לא ירדה. דיברנו על זה. הרי מי גורש מגן עדן? כתוב, ויגרש את האדם לעבוד, וישלחיו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. נכון? איזה כללה זאת? זו הכללה של האיש, נכון? וזה התפך, תוכל לחם וזה. היה צריך להיות כתוב, וישלחיו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם וללדת בעצב. כי הרי זאת הייתה כללה שלה, בעצב תדיבנים. ולא כתוב. סימן שהיא לא גורשה.
מה היא עושה פה?
מה היא עושה פה? בישה הבעל שלה פה. זאת אומרת, כיוון שהגברים פה, אז האישה נמצאת גם פה, בעל כורחה. ולכן בעולם הזה, זה לא כיף להיות אישה. לכן שלא עשה אני אישה. לכן היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, היא לא שייכת לזמן. לכן התסכול הקיומי אצל נשים הוא יותר גדול מאשר אצל גברים. מובן?
למה אנחנו תופסים בתפקיד המרכזי ולא אנשים? אנשים, אנחנו צריכים להצדיע להם.
אתה צודק, רק שבעולם הזה מי שמרגיש יותר בבית זה האיש. בעולם הבא זה הפוך. נשים שם מבסוטות. כן? והאיש אומר לעצמו, רגע, הפסקתי את הפעילות. כן? מה אתה?
לא מבין. היא אחלמה את הפוח, הוסיפה לציווי של השם ובסוף מגרשים את האיש?
אתה כנראה מן המקובלים או מן הנוצרים. מה תבחר? אמרת שהיא אחלה את התפוח.
זה ולא מזה.
לא, כי בניגלה לא כתוב שזה התפוח. כתוב שזה היה או חיטה, או טענה, או גפן, או אתרוג. זה ארבע הדעות. המקובלים אומרים שזה מכוון כנגד מידת המלכות, שהיא נקראת חקל תפוחין קדישין, ולכן מזה זה חדר לנצרות, ולכן הנוצרים אומרים שהיה תפוח. נכון? עכשיו, לא, בסדר. לא, זה לא טעות. אמרתי שאתה שייך למסורת הנסתרת של היהדות. עכשיו. עכשיו. אתה אומר, היא אכלה, והיא, מה עוד היא? היא עשתה שמה?
היא הוסיפה
על הציווי, ובסוף היא בסדר. קודם כל, אני לא יודע על מה אתה מדבר. היא אכלה מן הפרי, נכון? ולא היה שום איסור לאכול מן הפרי. הוא אכל מן העץ, ולכן הוא נענש, דבר ראשון, נכון? תסתכל, מה הפסוק? מה הפסוק אומר?
מכל עץ הגן,
אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. אז קודם כל, הפרי לא היה אסור, מה שהיה אסור זה העץ. והיא אכלה מן, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עימה ויאכל, ומה הוא אמר? האישה שנתת עם הדין, נתנה לי מן העץ, ואוכל. אז הוא עבר את העבירה, קודם כל, היא הייתה בגרמה. דבר נוסף, זה שהיא אמרה לו לגעת, זה בסדר גמור, זה גזירה דרבנן. מצווה לעשות גזירה דרבנן. מה אתה רוצה ממנה? זה שהיא הוסיפה על הציווי, שאמרה לו לגעת. זה בסדר גמור, זה בדיוק מה שעושים הרבנים כל הזמן.
סייג.
סייג לתורה.
זה משמעותי, הרב, זה
לא... לא, יש היגיון, אני אסביר לך למה. כי למאן דאמר שזה היה אתרוג, אז הרי יש בגמרא יש ידיעה בוטנית, אתרוג במסכת ראש השנה, אתרוג קש עלי ידה, כלומר, מי שנוגע באתרוג, זה מקלקל אותו. לכן אמרה, אם לא רוצים, אם זה לא לאכול, אז גם לא לקלקל אותו. נכון? הגיוני או לא?
לא
התפלל בסוכות. מה? כן, נכון. אז זה בדיוק העניין. אז בראש השנה היא גזרה שלא לאכול. נכון?
אני ממש לא מבין.
היא גזרה שלא לגעת.
מה, לא הבנתי מה הקשר בין אתרוג לבין זה שעכשיו היה שאני פלפלה?
לא, כי אם... בשביל מה לגעת בפרי אם אתה לא מתכוון לאכול אותו? כי הוא יפה, נכון? אתה רוצה לגעת. אז זה בדיוק הבעיה, שהמגע מקלקל את העץ הזה, את הפרי הזה. זה לא עבירה בכלל, זה בסדר גמור. עכשיו, אני אסביר יותר מזה. הם עברו את העבירה, יותר נכון, אדם, לא חבל, עבר את העבירה עבר שנה. מה קרה לו באותו יום? מת, נכון? ביום אכול חמינו, מות תמות. מת. מה זאת אומרת מת? הגיע לעולם הזה. זאת אומרת, נולד. אחר כך, ביום הכיפורים, הוא קם לתחייה, ואכל את עץ החיים, נכון? לכן יום הכיפורים הוא יום מתן תורה, שבו נתקבלו לוחות שניות וכו'. בסדר? ברגע שהוא אוכל את עץ החיים, מה הוא צריך לעשות עם עץ הדעת? לאכול אותו, אבל צריך לעשות בשני שלבים. קודם כל, לבטל את הגזרה שלא לגעת, ואז מתחדש הציווי לגעת, ולקחתם לכם בפרי עץ הדעת. זה ביטול הגזרה דרבנן של חווה. אחר כך, המשנה מוסיפה שהתינוקות בהושענא רבה, אחרי הנטילה האחרונה, נושכים את האתרוג. למה תינוקות דווקא? אין להם חטא. והמבוגרים, מתי אוכלים את האתרוג? בט"ו בשבט. יפה. זאת אומרת שיש תהליך של תיקון הדרגתי של הדבר הזה. עד כאן מובן? טוב.
אז מה היא חטא?
מה? לא, זה לא בבראשית.
מה חווה חטא?
מה? מה החטא של חווה? בגרמה. לא, גרמה בנזיקין פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ולכן היא בגרמה נמצאת פה. הייתה שאלה איך, מה היא עושה פה האישה? היא עושה פה כי היא בגרמה פה. כיוון שהיא חטאה בגרמה, אז היא בגרמה פה. בגללו. יוצא לפי זה שכשמתחתנים, זה חיבור בין גן עדן לבין העולם הארצי, וזה מצוין לשבע ברכות להסביר את זה.
מי שצדיק וזה צריך לבקש בית, למה הוא מבקש בן זכר? נביא...
זה מה שאני מסביר לך. בעולם הזה יש יתרון בלהיות איש. כי אתה מתאים לנוף. כן? העולם הזה הוא עולם של התפתחות. האיש הוא אישיות מתפתחת. לא שלמה, אבל מתפתחת. ולכן, למרות שזה חיסרון להיות איש באופן מהותי, אבל מבחינת העושר של העולם הזה, מרגישים יותר טוב בתור איש. לעומת זה, מבחינת העצמות של האישה, היא יותר שלמה, לכן היא כרצונו. שעשני כרצונו, כן, ככה מברכות אנשים בבוקר, נכון? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה אני כרצונו. נכון? ככה מברכות. כן, בשם ומלכות, נכון? ככה מברכות. עכשיו, למה מברכות כך? בגלל שהן שייכות לרצון העליון. אבל זה נורא להיות מושלמת בעולם משתלם. לכן, יש איזה תסכול. נכון? לכן, אם אתה קורא בספרות היפה, רומנים על בדידות, מי כותב אותם? בדרך כלל.
נשים.
נשים, נכון? לפעמים גם גברים כותבים, אז זה בעיה. טוב. שנה טובה וחתימה טובה מאוד, לכבוד הרב ולכל הנוכחים, הודיעני מידת ימי מהי. דוד המלך גם דרש לדעת קיצו, כמשה שביקש לחיות. האם משקל חשיבותו של העולם הבא לוקח מחשיבותו של העולם הזה? מדוע? תודה. כן. אגב, לא הבנתי מה הודיעני מידת ימי מהי. בסדר, דוד היה לו דאגה לגבי המשך החיים שלו. בסדר. עכשיו, נכון שעולם הבא הלך וגבר בתודעה היהודית במהלך הגלות, ולכן הוא חינך אותנו לזלזול בעולם הזה. אז זה לא טוב. טוב, שלום, כבוד הרב שלום, האם הנצוע... זה כבר ראינו. טוב. כן.
למה
אישה מתגלגלת
לעולם הזה ולא
מתחתנת?
אם זה רק בגלל שהאיש בגלל האיש היא עובדת.
למה היא לא מתחתנת? מה מחשב לא מתחתנת?
יש נשים שלא מתחתנת.
למה יש נשים שלא מתחתנת? יש גם גברים שלא מתחתנים. אז זה לא בסדר. לא, זה לא בסדר.
גבר, אני מבין, למה הוא יורד. כי הוא חטא, זה מגיע לו לראות את העולם הזה, אבל האישה אדמה שהיא מתגלגלת בעקבות הבת.
היא חטאה בגרמה. אז היא מגיעה לפה.
לא,
אמרתי.
הרב הסביר קודם, שאנשים פה בגלל הגברים.
נכון.
זאת אומרת, אם היא בגלל הגבר, היא לא מתחתנת,
אז יותר חמור.
אז
זה לא בסדר. כלומר, זה נכון, זה לא בסדר שנשים לא מתחתנות, אבל השאלה שלך בנויה כאילו שזו גזרה שהיא לא מתחתנת. זה לא גזרה. זה לא גזרה?
אם בסוף היא יוצאת מהעולם הזה אחרי שהיא לא התחתנה.
אז זה לא בסדר.
זה לא בסדר, אבל... אז למה היא ירדה לפה?
אז זה בדיוק מה ש... היא ירדה לפה כדי להתחתן.
אז היא גילו...
אבל סליחה, שכחת את הגורם של הבחירה החופשית? כלומר, אתה אומר ככה, אישה שלא התחתנה זה בגלל שכך נגזר עליה משמיים לא להתחתן? זה מה שמשתמע מהשאלה שלך.
לא.
הרי זה בניגוד ליהדות, מה שאמרת עכשיו. הבחירה החושית זה לבחור בין טוב לרע. ותגיד, ויש מי שבחר ברע, זה בסדר? לא, זהו. לא להתחתן, זה לא בסדר. נא להעביר פקס לביצה. כן, הלאה.
זה לא שלא מתחתנת כי היא לא רוצה, היא לא מתחתנת כי היא לא מוצאת את הבחור שמיועד לה.
זה מה שאתה אומר.
יש הרבה נשים שהן מאוד רוצות להתחתן. אני אישית מכיר מישהי מאוד קרובה אליי שהיא מאוד רוצה להתחתן, אבל היא לא...
כן, ככה אתה חושב. טוב, אני מוכן לדון על זה. טוב, לא רוצה לפתוח עכשיו את הדיון, כי זה, אני אקבל עכשיו מיילים בלי סוף, אבל יש מה לומר על זה, כן.
איך יכול להיות מישהו, כאילו, איך אמרנו שהאישה היא מושלמת והגבר
לא?
יש כל כך אחד
המושלם,
וכל אחד
צריך... רגע. מה שאני אמרתי, אתה שואל, מה פירוש הדבר שהאישה שלמה והאיש משתלם? הרי כל אחד יכול להיות צדיק או רשע, אז לכל אחד יש חסרונות ויתרונות. אז מה זה הסיפור הזה שאתה אומר, זה שלם, זה משתלם? מדובר מצד הזהות הנשית והזהות הגברית. הזהות הנשית בתור שכזו היא שלמה. והזהות הגברית בתור שכזו היא משתלמת. אבל יש עוד הרבה מרכיבים בנפש. חוץ מזה שאנחנו גברים ונשים, אנחנו גם בני אדם. כלומר, זה שלאישה יש יותר בינה ולאיש יותר דעת, זה לא אומר שלשניהם אין אותה חוכמה. כן? חוכמה, בינה ודעת.
אז במה הזהות הנשית שלמה? אם באמת יש לה יותר פה ולה
פחות פה? מצד מה היא יותר שלמה? מצד העולם הפנימי שלה. היחס שלה אל המציאות, כן, תתחתן, תדע. הלאה.
לא, אבל...
נו.
היחס, מה זה? אני לא מבין מה העולם הפנימי, היחס שלה לעולם. היחס שלי לעולם הוא...
היחס שלך אל העולם והיחס שלה אל העולם הוא לא אותו יחס. נכון, ברור, נו, הלאה.
אבל כל אחד צריך להשתבר בדברים שלו.
השאלה היא ככה מתוך מה? האם זה מתוך שלימות פנימית, או מתוך הרגשת החיסרון. אצל האיש זה מתוך הרגשת החיסרון, וצורך על השלמתו, ואצל האישה הדרבה, זה מתוך הרגשת השלימות שהיא צריכה להקרין על עולם החסרונות.
גם כל אחד עכשיו רוצה לבוא ולהשתלם. אני רואה את זה...
ודאי כל אחד רוצה להשתלם, אבל יש אופן אחר של ההשתלמות. כלומר, על ידי, אצל האישה זה על ידי הקרנת השלימות שלה על עולמה החסר. ואילו אצל האיש אין מודעות כזאת של שלמות בסיסית שמקרינה על העולם, אלא יש פעולה. אתה לא עשית פעולה, שום דבר לא שווה. אתה
נותן דוגמה שמעשה מסוים אצל האיש ואצל האישה ולראות איך...
כן, למשל, אתן לך דוגמה, בקידושין. מי עושה שם הפעולה?
הגבר.
מי מקבל? היא. היא לא אומרת כלום. הוא אומר, הרי את מקודשת. אם הוא לא אמר, זה לא שווה כלום. היא שותקת.
כי זה הטקס, מה זאת אומרת?
מה זה כי זה הטקס? למה זה הטקס? הלאה. טוב. אז עכשיו בואו נמשיך לפסוק כ"ב, כי יש פה דרישה של ניסן יואלי שאני אסביר את ההמשך של פסוק כ"ב. ועתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. כלומר, מאחר והתברר שאין צורך למות, אז באמת אנחנו לא רוצים למות. והאש הגדולה הזאת היא מסוכנת לנו. מה זה האש הגדולה? האש שמושכת אותנו כלפי מעלה. כי תאכלנו, כאשר תאכלנו. כן, היא עומדת לאכול אותנו, האש הגדולה הזאת. כן, כי תאכלנו, האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו, עוד במתנו. לכן אנחנו לא רוצים. זאת אומרת, גילינו, הכל גילה לנו שידבר אלוהים את האדם וחי, ואנחנו גם גילינו שיש סכנה בהמשך השמיעה של הכל. כן, בבקשה.
איך האוכלוסים תורגם את ה... בדיוק באותו הקשר, שם שמיים, יסף, יוסמין, כאן פסק,
שאלה יפה, למה בהתחלה אונקלוס תרגם ולא יסף ולא פסק? כן, רגע, כן, רגע, ולא יסף, זה בפסוק, כן. ולה פסק. ואילו, אם יוספים אנחנו, אם מוספים אנחנו, לכאורה, אותו שורש, אותה צורה, נתרגם אחרת. תאמין שאני לא יודע. משהו מהרה שסיפור חץ הדעת לא היה בעולם הזה, וכתוצאה ממנו ירדו לעולם. זה נכון? כן. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. כי רב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר דבר השם אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. כלומר, הייתה איזו מין התקטנות של השמיעה, בגלל הקושי שלנו. אבל באופן בסיסי, הפנייה היא אל האומה כולה, מהסיבות שלמדנו אותן בפרשת יתרו. עד כאן להיום, שלום.